אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום, שמי אורן טלר, אני מורה בתיכון ובעל תואר שני, לימודי השלום והסכסוך באוניברסיטת סידני.
שלום וברוך הבא ל-SBS. אורן, רציתי לדבר איתך היום על הבחירות בישראל. הבחירות יערכו עוד כמה ימים, ממש עוד כמה ימים. מה חדש תחת השמש כיוון שאלו הבחירות בפעם הרביעית תוך שנתיים?
כן, מפתיע ולא מפתיע שיש את הבחירות. מה שמעניין זה שכל בחירות הן שונות לגמרי. אבל אם מסתכלים על הבחירות, על המתמודדים ועל הסוגיות, זה כל פעם כאילו עברנו דור שלם או עשור בין בחירות לבחירות, והסוגיות הן שונות, השחקנים הם שונים, במיוחד בבחירות האלה, יש המון המון משתנים שהם לגמרי שונים מהסבבים הקודמים.
מה חדש תחת השמש בבחירות האלו?
דבר ראשון, נתייחס לזה שבשנה האחרונה מאז הבחירות הקודמות, בעצם יש שלום עם ארבע מדינות ערביות. נתניהו הצליח לחתום על הסכמי שלום, ארבע מדינות, ביניהם דובאי והאמירויות, בחרן, סודן ואפילו מרוקו באופן חלקי. שזה משהו לא יאומן, במצב רגיל רק זה היה צריך לשמר לנתניהו ולתת לו תמיכה ציבורית רחבה מאוד. ועם זאת זה לא המצב, כי כרגע יש משתנים שונים אחרים שמאוד פגעו ביכולת של נתניהו לשמר את השלטון בפעם הזאת.
טוב, גם יש לנו את שנת הקורונה מאז כן. הבחירות האחרונות, וגם דרך טיפול. אני חושבת שהוא כן. יכול לקחת לעצמו הרבה מאוד, כמו שאומרים, נקודות ציון, כיוון שהוא הביא גם את חיסוני פייזר לישראל. הוא לוקח לעצמו את הקרדיט הזה.
כן, אני חושב שהקורונה זה לא כל כך דבר מוצלח עבור נתניהו, בעיקר כי זה חשף המון בעיות תפקודיות, בתפקוד ביכולת של נתניהו לתפקד, והתלות שלו בעיקר בחרדים, ובעיקר הבעייתיות בהתנהגות הציבורית של החרדים וההישמות להוראות הקורונה, והחוסר יכולת של נתניהו לאכוף בגלל התלות שלו באלקטורט החרדי, זה מאוד מאוד פגע בו וחשף את הנקודה מאוד מאוד רגישה ואת החולשה החזקה שלו בתלות בחרדים, וזה יכול לפגוע בה מאוד מאוד בבחירות האלה.
אז מי הם השחקנים הפעם? מי מתמודד?
בוא נתחיל שהבחירות האלה היו, הסבב הזה הביא המון מתמודדים חדשים, רובם שקעו או ירדו כלומת שבאו, אבל מי שנשאר, וזה יכול להיות מה שנקרא game changer, או משהו מאוד קריטי, זה גדעון סער, שמפלגת תקווה חדשה, ש... ובעצם ההבדל הגדול זה שימני, מבחינה אידיאולוגית ימני אפילו מבחינות מסוימות יותר מנתניהו, והוא בא ומתמודד או challenges, מאתגר את נתניהו מימין, שזה עוד לא קרה. עד היום נתניהו הצליח לסמן את כל המתנגדים שלו שכינו את עצמם מרכז, הצליח לסמן אותם כשמאלנים, וזה באמת עבד בצורת שיח שלו. אם גדעון סער הוא לא יכול לעשות את זה, וגדעון סער לוקח נתח מסוים, אמנם קטן, אבל נתח מסוים מהאלקטורט הימני, היותר ממלכתי נקרא לזה, והפחות מה שנקרא במרכאות ביביסטי, וזה נתח שיכול להיות מספיק משמעותי כדי להוריד את, או לא לאפשר לנתניהו להרכיב ממשלה נוספת.
אנו משוחחים עם אורן טלר, אקדמאי, מורה בתיכון, בעל תואר שני מאוניברסיטת סידני בלימודי הסכסוך במזרח התיכון, ואתם מאזינים לרדיו SBS, המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה, עם ניצה לוינסטין. אורן, מה קורה עם בני גנץ שהיה התקווה הענקית של הבחירות האחרונות? נראה לי שהוא לגמרי התרסק.
כן, בני גנץ בעצם התאבד, התאבדות פוליטית בהצטרפות שלו לממשלה. אפשר להגיד שכל הכבוד לו על זה שהוא ניסה או חשב שהוא מנסה לייצב את המערכת הפוליטית. מבחינה אלקטורלית זה בטח לא עזר לו, אבל עכשיו מה שיש לנו זה מין מצב מאוד מיוחד, שבעצם אין לכאורה, אין מתמודד אחד שיכול להתמודד עם נתניהו מבחינת מספרית, מבחינת מנדטים מספרים, אבל כגוש, גוש אנטי נתניהו, היכולת לייצר גוש שיבנה קואליציה שהיא בלי נתניהו, היא יותר גבוהה הפעם. כי יש לנו מצד אחד את לפיד, העבודה, בני גנץ, אולי כחול לבן, שעוד נשאר מהם, יכול להיות שישאר מהם כמה מנדטים, ותקווה חדשה, ואם להם יצטרף גם בנט, שגם לו יש בטן מלאה על נתניהו, יכול להיות שיצליחו להרכיב גוש ללא נתניהו, מה שלא הצליחו לעשות גם עם מפלגה גדולה כמו כחול לבן בסבבים.
אתה רואה שלפיד התחבר למפלגת ימין?
בטח, בטח. אני חושב שלפיד כרגע...
הוא מאוד מרכז שמאל הרי.
לפיד, מהרגע שהוא נכנס לפוליטיקה, ניסה למתג את עצמו, לסמן את עצמו כהמרכז המושלם, נקרא לזה. ועשה כל מה שהוא יכול כדי כאילו לא לזוז ימינה ושמאלה. מדי פעם הוא כאילו חטא לכיוון כזה או אחר, אבל לפיד, לפחות מבחינה אידיאולוגית, מסמן את עצמו כמרכז. אנחנו ראינו אפילו עוד ב-2013 את הברית האחים, מה שנקרא, בינו לבין בנט, שזה בנט, אפשר להגיד שזה מפדל, זה ימין, זה הבית היהודי, היה להם ברית, והרבה מצביעים התלבטו בין לפיד לבנט. החיבור בין יאיר לבנט ולגדעון סער הוא לא חיבור לא סביר.
אורן טלר, ברצוני לשאול אותך מה קרה לשמאל הישראלי, ממש בקצרה. איפה נעלם? אומרים שמרץ אפילו לא יעברו את אחוז החסימה.
הסיבה שמרץ קטנים זה בגלל שהם עדיין נאחזים בפתרונות או באידיאולוגיות בתחום המדיני בעיקר, שקצת עבד עליהם הקרח, כמו הסכם אוסלו, פתרון שני המדינות, שנראה שהוא לא ישים. ולכן הרבה אנשים התחילו לעזוב אותם וללכת ולעבור למפלגות יותר פרגמטיות, נקרא לזה שמאל מרכז, כמו יאיר לפיד. והסיבה השנייה זה הסיבה...
מה, יאיר לפיד לא מאמין בפתרון שתי מדינות?
לא, אני חושב שיאיר לפיד יותר, א', כרגע הוא בכלל לא מדבר על איזושהי התקדמות מבחינה מדינית עם הפלסטינאית, בגלל חוסר ההתכנות של זה העכשווי. ובעתיד הוא יותר מדבר על איזו היפרדות חלקית, ולא מדינה פלסטינאית מלאה לפי הגבולות שנניח הציע אולמרט. אבל... וכרגע זה מחוץ לאג'נדה לגמרי, ואף אחד לא מדבר, ואף אחד אפילו לא חושב לעשות איזשהם צעדים בעניין הזה, כי המצב במזרח התיכון כל כך לא יציב, וכל כך לא צפוי לאן זה יתפתח.
אורן, מה אתה מצפה מתוצאות הבחירות?
אני חושב שהפעם הולך להיות שינוי מאוד משמעותי, ולמרות שרוב הפרשנים, אם קוראים את העיתונים, רוב הפרשנים עדיין מנבאים, או ניצחון של נתניהו, או זאת אומרת, או הליכה לבחירות חמישיות, אני אחתה ואומר שאני חושב שהפעם יהיה לנו הכרעה, ותהיה ממשלה,
ברשות?
ולא נתניהו.
רשות מי?
קשה לדעת ברשות, יכול להיות שזה יהיה איזה מין טריומווירט, איזה משולש של בנט, לפיד וסער, יכול להיות אפילו ברשות סער או בנט, ולפיד יהיה מוכן לתת להם את הרשות, רק... בתמורה לכך שיצליחו להקים קואליציה ללא נתניהו. כי ההבטחה שלו של הבחירות זה לנסות להקים ממשלה ללא נתניהו.
אורן טלר, אנחנו נשארנו רק מספר ימים כדי לדעת מה יהיו תוצאות הבחירות. רב תודות.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.